מהאבות, מי שהכי נקרא, שהצליח בחינוך הילדים, זה יעקב אבינו. למה אנחנו קוראים לו שהוא הכי הצליח בחינוך הילדים? כי אצל אברהם הוא הצליח עם יצחק, נכשל עם ישמעאל. יצחק הצליח עם יעקב, נכשל עם עשיו. יעקב, כל הילדים, כל ה-12 בנים,
אבל
ניסיון
הכי קשה עם
ילדים היו. רגע, היה לו ניסיונות, היה לו קשיים, אבל ההצלחה, מילה האחרונה זה הצלחה. ההצלחה היא של יעקב. כי יעקב כל ה-12 ילדים בשלמות נהיה עם ישראל, זאת אומרת, הוא הצליח עם כל ה-12 ילדים. מה סוד ההצלחה של יעקב? מה סוד ההצלחה של יעקב בחינוך ילדים? על אברהם ויצחק כתוב ברבנו בחיה, הוא מביא מדרש, מה היה הטעות שלהם? הטעות שלהם היה שהם פינקו, אברהם פינק את ישמעאל, ובגלל שהוא פינק אותו, אז הוא יצא מקולקל. יצחק פינק את עשיו, ובגלל שהוא פינק אותו, הוא יצא מקולקל. ככה מופיע, רבנו בחיה מביא בשם המדרש, הוא מגדיר את זה, לא עצבו אביו מעולם. אף פעם לא עצבו, לא צייר אותו. הכל היה בסדר, מה שהילדים עשו היה טוב. ובגלל שהוא הלך עם גישה שכל מה שהילדים עושים זה טוב, אז הוא נכשל. גם אברהם נכשל עם ישמעאל, וגם יצחק נכשל עם עשיו. יעקב, מה מיוחד ביעקב? איזה כוח היה ליעקב שבגלל זה הוא מצליח יותר מכולם? אז מה שמפורסם בחז"ל זה הפסוק, תיתן אמת ליעקב. יעקב היה, הדבר הכי חזק שהיה אצל יעקב היה מידת האמת. ומעשה החינוך של יעקב בנוי על מידת האמת. על זה, כל החינוך של יעקב בנוי על מידת האמת. יוסף, מכל הילדים של יעקב, יוסף היה הבן הכי חשוב שהיה לו, ויוסף עומד בניסיונות שאף אחד...
אבל יעקב גם פינק את יוסף מאוד.
מה?
הוא פינק את יוסף מאוד.
לא כתוב באף מקום שהוא פינק אותו.
קטון פסים.
הוא עשה לו קטונת פסים, אבל זה לא היה פינוק. זה היה... איך אומרים, זה היה לתת לו דרגה. זאת אומרת, כמו שאחד לובש פרק, כי הוא נהיה ראש אישי והוא נהיה איזה תפקיד, אז הוא לובש פרק, להגיד, אני עכשיו בדרגה, אני עכשיו מתאים לי כבר להיות כזה. הקטונת פסים הייתה לתת לו את הדרגה, להגיד שהוא תלמיד חכם, שהוא ראוי, זה היה לתת לו דרגה, לתת לו את ההצטיינות. אבל למעשה, אני רוצה טיפה דרך הסיפור של יעקב ויוסף והשבטים, קצת להבין מה הגישה הנכונה בחינוך. מצד אחד יש בחז"ל, האדם היחידי שיש עליו ביקורת חריפה בחז"ל זה יעקב, כתוב לעולם שאדם לא יפלה בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שהוא עשה קטונת פסים, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, שאחיו קינאו בו, וזה היה השגיאה של יעקב בחינוך. יעקב היה לו שגיאה בחינוך, שככה חז"ל מציינים את זה, שהוא עשה שגיאה שהוא גרם קנאה בין האחים. מצד שני, מה היה הכוח של יוסף? הסיפור הכי מעניין בתורה, בקשר ליוסף, זה הסיפור של אשת פוטיפר. אני אתחיל מהסוף. יוסף כבר יוצא מבית סוהר, כבר פרעה ממליך אותו להיות סגן המלך, הוא כבר בשלטון. פרעה מביא לו שידוך, איזה שידוך הוא מביא לו? את הבת של פוטיפר. השוויגר הזאת שהכניסה אותו לבית סוהר, הוא ייקח את הבת שלה? הרי הוא לוקח את הבת של אשת פוטיפר, איתה הוא מתחתן. איזה בן אדם היה לוקח שוויגר, אחרי החתונה שמעתי ששוויגר הכניסה את החתן לבית סוהר, אבל לפני החתונה, לא שמענו שהשביעי מכניסה חתן לבית סוהר. היא הכניסה אותו לבית סוהר עם עלילת שקר, והוא מוכן לקחת את הבת שלה להתחתן איתה. צריך להבין את העניין הזה. אז בכלל צריך להבין את כל הפרשה הזאת של יוסף עם אשת פוטיפר. יוסף בא בתור אדם שפרעה אומר עליו, איש אשר רוח אלוקים בו. זאת אומרת, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, הוא מייצג את כוח הנבואה. ככה פרעה אומר, הוא נביא. הוא היה נביא על האסירים בבית הסוהר, שרי המלך, ועכשיו הוא היה נביא על פרעה, נביא. נביא זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. אשת פוטיפר באה ואומרת לו, בוא תחתה איתי, תעשה איתי חטא. מה היא חשבה? היא שמעה, היא כבר ידעה שהוא אדם מיוחד, אז היא חשבה שהוא איזה פרחח, שהיא יכולה לבוא להציע לו ככה, מה היא חשבה בכלל? מה פתאום היא ניגשה? מישהו היה ניגש לחזוניש להציע לו דבר כזה, איזה אישה הייתה ניגשת לחזוניש להציע לו דבר כזה? כאילו מה? יוסף היה יותר גדול מהחזוניש באותו זמן. פתאום לבוא לכזה אדם גדול, להציע לו מין הצעה כזאת, מה היא חשבה? ההסבר הוא, היא גם לא הייתה כל כך טיפשה, כמו שחושבים. היא כתוב בחז"ל שהיא ראתה שעתיד לצאת ממנה וממנו אנשים מאוד גדולים בעם ישראל. שבט שלם, השבטים, איפה היה הטעות שלה? שזה לא ממנה, זה מהבת שלה. זה הטעות של אשת פוטיפר. אבל היא ראתה משהו נכון. היא ראתה משהו נכון שצריך לצאת. הנפש החיים שואל שאלה, מה היה היתר של יעקב לשאת שתי אחיות? בתורה כתוב שאסור להתחתן עם שתי אחיות. אז איך יעקב הלך והתחתן עם שתי אחיות? אומר נפש החיים, כל דבר שאנחנו יודעים שהוא רצון השם, אפילו שהתורה אמרה שאסור, לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה כבר לא, אבל לפני מתן תורה היה מותר לעשות את זה אם זה רצון השם. זאת אומרת, אם יעקב ידע שרצון השם שיקח שתי אחיות, אז אפילו שזה אסור, אבל אם זה רצון השם, אז מותר היה לעשות את זה. לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה כבר אין את היתר הזה. אז אשת פוטיפר באה ואמרה לו, נכון שאני אשת איש ואסור להתעסק איתי שאני אשת איש, אבל זה רצון השם. מאיפה אני יודעת שזה רצון השם? כי ראיתי שצריך לצאת ממני ממיחד, מה שצריך לצאת, אז אני יודעת שזה רצון השם. והיא טענה לו שרצון השם, אם זה רצון השם, אז אין אסור, אז מותר. זאת אומרת, כל דבר, זה היה לפני מתן תורה הסיפור הזה. אז אמרנו, מה פתאום, זה לא ביושר, אפילו אם מותר, אבל זה לא ביושר, אני האדון נותן בי אמון, אני פה... אחר כך הוא חשב עם עצמו, וכתוב בתורה, ויבוא לעשות מלאכתו, אומרים חז"ל שהוא התכוון כן להיות איתה. כמו שכתוב, ויבוא לעשות מלאכתו בבית, ואיש אין לו בית, הוא התכוון כן לבוא למטרה הזאת. למה? הוא השתכנע שהיא צודקת, שזה רצון השם, והוא צריך לעשות את זה. הוא השתכנע. למה הוא לא עשה את זה? אז כתוב בחז"ל שדמיודוק דיוקנו של אביו עלתה לו, ואז הוא קם וברח. מה פירוש דמיות דיוקנו? הוא שכח איך אבא שלו נראה עד אז, ופתאום הוא נזכר איך אבא שלו נראה? מה זה דמיות דיוקנו של אביו? מישהו שוכח איך אבא נראה, פתאום עכשיו הוא נזכר? התשובה היא לא המראה של אבא. התשובה היא, הוא שאל את עצמו בשנייה האחרונה, אבא גם היה פוסק פה את הפסק ההלכה ככה שמותר? כשהוא אמר לעצמו, זה רצון השם, וזה לפני מתן תורה, אז מותר, גם אבא היה פה פוסק ככה? והוא אמר לעצמו, אבא שלי היה איש אמת, והוא לא היה פוסק פה את ההלכה הזאת. אז היה כמו היה נוסח חוצה. זאת אומרת, מה שהוא קם וברח, הדמות דיוקנו של אביו, זה שהוא חשב, אבא לא היה פוסק פה את ההלכה הזאת. זה לא נכון, אני חשבנתי לא נכון את ההלכה. אבא לא היה פוסק כזה הלכה. אז הוא קם ביד הזה חוצה. זה הסיפור שהיה עם יוסף ואשת פוטיפר, זאת אומרת, שגם היא לא הייתה אישה ששתם הכניסה מישהו לבית סוהר. לא, זה לא שוויגר שרב עם הזה שלה, אלא באמת היא באה ממקום שהיא חשבה שהיא מתנהגת נכון לפי ההלכה. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה להראות פה. היא באה ממקום שהיא חשבה שהיא מתנהגת נכון לפי ההלכה. עכשיו, יוסף ידע שיש אמת בדברים שלה, רק אני לא פוסק את זה פה ככה. כשבאים מציעים לו את הבת, מתקיים אותו אמת. זאת אומרת, אותו אמת שרצון השם שיצא, מתקיים פה. לכן יוסף כן מסכים להתחתן עם הבת שלה, למרות שמי צריך כזה שוויגר, אבל לא, אבל פה זה אחרת, פה זה אחרת, כי הוא מראש, על זה היה כל הסיפור, על זה כל הסיפור, שהוא ידע שרצון השם, שבאמת ממנו וממנה צריך לצאת כל השבט הזה. זאת אומרת, זה ההסבר, זה ההסבר לכל הפרשה הזאת עם יוסף ואשת פוטיפר. זה ההסבר. אבל מה מונח בכל הסיפור הזה? מונח פה דבר אחד, שבעצם הכוח החינוכי של יוסף מיעקב היה בנוי גם כן על אותה מידת אמת. זאת אומרת, ברגע שהוא הגיע לרגע האמת, שאל את עצמו, האם הפסק שלי הוא אמת, או אבא היה פוסק גם את האמת, את הפסק הזה, אז היה כוונה לחוצה, זה לא אמת. אז הוא ברח החוצה, אז הוא לא שותף לסיפור הזה. למה? כי מידת האמת הייתה יסוד בחינוך של יעקב. יעקב בנה את כל, את כל, את כל החינוך שלו של הילדים על היסוד של מידת האמת. אותו דבר אצל יהודה עם תמר. יהודה עם תמר מאוד מתבזה כשהיא אומרת לו, הקרנה למי החותמת והפתילים. הוא מתבזה פה. אבל הוא מוכן להתבזות ואומר צדקה ממני, הוא מוכן להתבזות ואומר צדקה ממני, כי זה מידת האמת, כי זה מידת האמת. כי זה בדיוק מה שאבא שלו חינך אותו. החינוך בבית היה על מידת האמת. אז תחשבו שיהודה, שהיה נחשב מועמד להיות המלך ישראל, מועמד שיצא ממנו המשיח, מועמד שיצא ממנו כל מה שזה, והוא פתאום מתברר שהלך ועשה דבר כזה, וזה ביזיון נורא גדול. אדם נורמלי היה אומר, אני לא שקרן, אבל אני לא רוצה שיחילו לשם. אדם נורמלי היה אומר, אני לא שקרן, אבל אם אני אגיד שאני התנהגתי ככה, שאני פתאום הלכתי לזה, זה, אז יצא חילול השם, אז אני חייב על פי דין, אני חייב למנוע את החילול השם. זאת אומרת, יש פה צד כזה, לא טיפשי בכלל לחשוב, גם אם עשית מה שעשית, אבל אז תפרסם את זה, שלא יהיה חילול השם. לא עניין אותו, כן חילול השם, לא חילול השם, מידת האמת גוברת על הכל. מידת האמת גוברת על הכל, ולכן הוא בא ואומר צדקה ממני ומודה על האמת, כי הכוח של החינוך אצל יעקב היה מידת האמת, וזה מה שהוא הוריש לילדים שלו, את מידת האמת. יותר מזה, כשיוסף מכניס אותם לבית הסוהר ומאשים אותם שמרגלים ותפסו את בנימין וכל זה, איך הם מבינים את כל הסיפור? אבל אשמים אנחנו. אבל אשמים, במה אתם אשמים? במה אתם אשמים? רב חיים שמואלוביץ שואל את השאלה הזאת. הרי מדובר שהם עשו בית דין, והבית דין פסק שיוסף חייב מיתה. אז אם אתם עשיתם בית דין, וזה יצא לכם הפסק ההלכה, אז מה זה אשמים אנחנו? אבל יש רק קטע אחד שהוא מעניין, שאומרים אשמים אנחנו, בהתחננו אלינו, יכול להיות שכשפסקנו את ההלכה, לא היה לנו מספיק מידת הרחמים. זאת אומרת, בזה אנחנו אשמים. אנחנו אשמים שאם היה לנו יותר מידת הרחמים, לא היינו פוסקים את ההלכה הזאת. אז עוד הפעם, מידת האמת, היה חסר פה מידת האמת בפסק. אשמים אנחנו שלא היינו אמיתיים עד הסוף. במה לא היינו אמיתיים עד הסוף? שהיה חסר מידת הרחמים. אשמים אנחנו שהחלק שהתחננו אלינו, לא קיבלנו את זה ברצינות, והיה חסר לנו במידת הרחמים. המטרה בחינוך זה שילד באמת יגיד לעצמו בכל מיני מצבים מה אבא היה אומר על זה, מה אבא היה אומר לי לעשות. הוא רב עם חברים בכיתה, או מישהו צוחק עליו, או מישהו מעליב אותו, או מישהו פוגע בו, או סתם הוא לא כל כך מצליח, ולא כל כך הולך לו, וזה. יש רגעים שילד מרגיש לא טוב, יש רגעים שילד מרגיש אין לי מזל, ולא הולך לי, ואני לא מצליח. זה מאוד מצוי אצל ילדים, רגעים של שפל, שפתאום נופל לו הכל. וכשמישהו נופל לו הכל, אז ההרגשה הראשונה היא, אין לי כבר מה להפסיד. לפעמים בן אדם נופל לו הכל, הוא מרגיש, אין לי מה להפסיד. גמרנו, אני מקרה עבוד. אין לי מה להפסיד. אני אעזוב הכל, אני אלך, אני אעזוב את הישיבה, אני אעזוב את החדר, אני אעזוב את הלימודים, אני אעזוב את הכל. כי כבר אין לי מה להפסיד. אני כישלון. התחושה הזאת של אני כישלון, היא אחד הדברים הקשים ביותר שילדים לפעמים עוברים, לא בצדק. לא בצדק, כי כישלון ולא כישלון לא נמדד במה קרה לך בזמן מסוים, ברגע מסוים, בתוצאה מסוימת. לא ככה, לא ככה, לא ככה מודדים את את הדברים. גם אבא שלך, כשהוא היה ילד, היה לו קשיים. גם הדודים שלך, גם זה ככה טבע העולם, טבע העולם שילדים יש להם קשיים כאלה, קשיים כאלה, הם מתבגרים, הם מוצאים את הדרך שלהם, הם מוצאים את הפתרון שלהם, הם מתקדמים. ילד לא מבין את זה מבחינה רגשית, וגם שכלית קשה לו להבין את זה, כי ילד לא יכול לראות יותר מהמטר הקרוב, הוא לא יכול לראות תמונה מלאה, הוא לא יכול לראות, לא יכול להבין, אבל הוא כן יכול להגיד, אם זה לא היה אמת ונכון, כל מה שהולך פה, אז אבא לא היה מחזיק אותי פה, לא היה שולח אותי לפה, לא היה מכוון אותי לפה. אם אבא כיוון אותי לפה, אז פה האמת. זאת אומרת, חשוב שילד יבין, אבל זה בתנאי שמה, שהוא מרגיש שיש בבית, שיש אצל אבא בחינוך, את מידת האמת. מאוד חשוב בחינוך ילדים, לא להיכשל אף פעם, בלהגיד משהו, שהוא לא אמת לפני הילדים. אפילו דברים לא כל כך קריטיים ולא כל כך חשובים. לא להגיד שום מילה נורא נורא חשוב. הדוגמה האישית של מידת האמת בחינוך הילדים, מידת האמת נותנת לילד את אותו אמון עיוור שמה שאבא שלי אומר ומה שאבא שלי עושה זה נכון. זאת אומרת, האמון העיוור הזה שמה שאבא שלי אומר ומה שאבא שלי עושה זה נכון, והאמון העיוור הזה, זה צריך לדעת שילד, כשהוא נמצא במצוקה, כל ילד שנמצא במצוקה, הדבר שהוא צריך זה עוגן. ילד צריך עוגן על מה להישען. במצבי מצוקה, הילד צריך שיהיה לו עוגן, שיהיה לו על משהו שהוא נשען, משהו שמחזיק אותו. והעוגן הכי טוב שיש בחיים זה ההורים. ילד שלא יכול לבוא הביתה ולספר להורים שלו מה קרה לו, הוא אומלל שבאומללים. ילד חייב להיות במצב שכל דבר שקורה לו בחיים, כל השפלה שהוא עובר, כל כישלון שהוא עובר, גם כל הצלחה שהוא עובר, גם הדברים הטובים, לא רק הדברים הלא טובים. ילד חשוב לו להתחלק, לספר להורים, להתחלק עם ההורים בדבר הזה. ויש ילדים שהם סגורים והם לא מספרים להורים כל דבר. הם שומרים את זה לעצמם. למה הם שומרים את זה לעצמם? הם פוחדים מהתגובה של ההורים. בדרך כלל ילדים פוחדים איך אבא יקבל את זה, איך אמא תקבל את זה. אולי הם יצחקו עליי, אולי הם יסתכלו עליי שאני לא שווה, שאני סוג ב', שאני לא בסדר, שאני לא זה. מאוד מאוד קשה לילד לפתוח את עצמו להורים על כישלונות, על דברים לא בסדר, על טעויות. ואחר כך הוא ממשיך ליותר גרוש, אפילו הצלחות הוא כבר מפחד, זה כי הוא מפחד שיגידו לו, כן הצלחת, אבל פה היית ככה ופה היית ככה ופה. או אם הצלחת פה, תצליח גם הדברים אחרים. אם הצלחת במבחן, למה אתה לא קם לתפילה בזמן? אם אתה זה, למה אתה לא זה? למה אתה לא מסדר את המיטה? למה אתה לא שומר על הבגדים? כל מיני שאלות יש להורים על הילד, כל מיני קושיות. אבל צריך לדעת שברגע שילד בטוח שאבא שלו הולך איתו תמיד עם מידת האמת, אפילו כשהוא אומר לו ביקורת, אפילו כשהוא אומר לו תוכחה, אבל התוכחה לא באה מרצון להשפיל אותו, להראות לו שהוא לא בסדר, אלא היא באה ממידת האמת. כשדברים באים ממידת האמת, אז ילד מקבל אותם. לילד יש חוש, יש לו חוש ריח מיוחד, יש לילדים לזהות מי מדבר אמת ומי לא מדבר אמת. זה חוש ריח מיוחד שיש לילדים. ילדים מזהים מי מהמבוגרים דובר אמת ומי לא דובר אמת. ולכן נורא נורא חשוב שילדים יהיה להם את האמון. יהיה להם את האמון המלא בהורים שלהם, שההורים שלהם, כל מה שהם אומרים זה אמת. האמת הזאת, האמון הזה נותן לילד את הביטחון, שיש לו משענת, שיש לו עוגן בבית, יש לו למי לספר, יש לו עם מי להתחלק, גם בהצלחות וגם בכישלונות, גם בכישלונות. עכשיו, צריך לדעת שכישלונות זה דבר נורמלי. כישלונות זה דבר נורמלי. ואנשים הכי גדולים והכי חשובים עושים טעויות. עושים טעויות. הרב שך התבטא על משהו שהוא אמר, לפני שהוא נפטר, הרב שך התבטא, אמר על משהו מסוים, אני לא רוצה לספר מה זה, אבל הוא התבטא על משהו מסוים, שלבוא לשמיים על הסיפור הזה, מה שעשיתי, אין לי תשובה מה להגיד. הוא לא התבייש להגיד, טעיתי במעשה מסוים שעשיתי, מעשה ציבורי אני מתכוון, לא מעשה פרטי בבית, אבל הוא אמר, אין לי תשובה מה להגיד על המעשה הזה. זאת אומרת, זה מידת האמת. זה מידת האמת, שבן אדם בא ולא מתבייש להגיד לתלמידים שלו, יש לי משהו אחד שאני אבוא לשמיים ולא יהיה לי מה, אין לי מה לענות, אין לי מה להסביר למה, לא יהיה לי מה להסביר למה עשיתי את המעשה הזה. מידת האמת היא יסוד בכל החינוך של ילדים. אבל בעיקר מה שאני חשוב לנו, חוץ מהיסוד של לחנך ילד למידת האמת, זה לתת לו את הביטחון הרגשי. כשילד מרגיש שבבית הכל אמת, הוא לא מפחד מביקורת, הוא לא מפחד לספר גם את הכישלונות שלו. כי לא רוצים להראות לו, בוא אני אראה לך כמה אתה לא בסדר, אלא רוצים רק להגיד לו את האמת. יש הבדל. אמת ילד מוכן לשמוע גם ביקורת. גם ביקורת ילד מוכן לשמוע כשזה אמת. כשיסוף אומר בחלום, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויגר בו אביו, צעק עליו, למה הוא צעק עליו? הרי אמא שלך לא חיה, איך אתה אומר השמש והירח? שני זרר זה אבא ואמא, רחל כבר לא הייתה בחיים. אז אמרת דבר שהוא לא נכון. מה התשובה של חזל על הקושייה הזאת? אין חלום בלא דברים בטלים, נכון? יש בחלום גם דברים לא נכונים. לא, החלום הוא אף פעם לא מדויק, אין חלום בלא דברים בטלים. אבל יעקב מצד מידת האמת אמר לו, עבור נבוא, איך זה יכול להיות מה שאתה אומר? זה לא יכול לקרות דבר כזה, כי אמא שלך עוד לא בחיים, איך היא תבוא אליך להצטחות לך ארצה? זה מידת, אבל אביו שמע את הדבר, הוא ידע שזה נבואה, והוא ידע שזה אמת, שהחלום אמת. ואביו שמע, הוא צעק עליו. מה שאתה אמרת לא יכול להיות מצד מידת האמת. אבל אביו שמע את הדבר שזה כן יכול להיות. רק הוא לא רוצה להגיד לו את זה. אבל המידת האמת גורמת שכשאני עומד בניסיון, ואני צריך להחליט אם לעשות את המעשה הלא בסדר או לא לעשות את המעשה הלא בסדר, אז אני אשאל את עצמי מה אבא היה עושה. איך אבא היה פוסק? איך אבא, מה אבא היה אומר? איך הוא היה אומר להתנהג פה? וכשילד שואל את עצמו, מה אבא היה עושה בצד הדבר כזה? אז רוב הסיכויים שהוא יישאר כל החיים על הדרך הנכונה בכל הנושא הזה של הנהגה וחינוך.